בחורות דף למד וו, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, איבאיה להו. יהודי שהיה נוכח באיזשהו סיפור מסוים, והוא הולך לבית הדין לתת עדות. דרך כלל זה אומר, אני ראיתי ואני יכול להעיד בפניכם, אני שמעתי ואני יכול לספר לכם מה ששמעתי. האם אבל התקבל עדות כזאת שאחד בא ואומר, אני מעיד בפניכם שחבר שלי סיפר לי סיפור פלוני. זה עדות זה? מה זאת אומרת אתה מעיד שמישהו סיפר לך? בסדר, אנחנו באמת מאמינים לך שהוא סיפר לך, אבל עדות זה אומר שאתה ראית, היית נוכח באיזשהו מעמד מסוים, ואתה בא עכשיו להעיד עליו. אבל ישנם מקרים שחכמים התירו שאדם יבוא להעיד, אני מעיד בפניכם ששמעתי דבר זה מאיש פלוני. זה נקרא עד מפי עד. נשאלת השאלה, איבאיה להו, הסתפקו בני הישיבה, עד מפי עד, מהו לעדות בכור? האם יתקבל עדות כזאת שאחד יבוא ויספר, יש לי ידיד חזק מאוד, אדם נאמן, שסיפר לי שהוא היה נוכח באותו זמן שבכור, בהמה טהורה שהיה ביד כהן, נעשה בו מום. ואותו אחד סיפר לי שהוא ראה במו עיניו שהמום הזה נעשה בלי מגע יד אדם. זה לא שבן אדם הלך ועשה את המום הזה בכוונה, זה נהיה לבד המום הזה. למשל, שאותו כבש ניסה לדלג על איזשהו גדר מסוימת וזה לא כל כך הצליח לו ונהיה לו איזשהו חיסרון באוזן, במקום שעושה לו מום קבוע. והוא בא ואומר לי, אני ראיתי איך הכבש הזה נהיה בו מום, והכהן לא הוא זה שעשה את המום. עכשיו, אם באמת זה נכון, אז הבכור הזה, אם המומחה מעיד שהמום הזה הוא מום קבוע, אפשר לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש. אבל השאלה היא, איך אפשר לסמוך על בן אדם ששמע מפי מישהו אחר? אז זה הספק כאן. מהו לעדות בכור? כי הרי מדין תורה, אם בכור יש בו מום, גם אם הכהן הוא זה שעשה את המום, בידיים, בכל זאת אפשר לשחוט את הבכור הזה. רק חכמים תקנו תקנה, שאם המום נעשה על ידי הכהן, או על ידי האדם בכוונה להתיר את הבכור, אז המום הזה לא יתיר את הבכור. השאלה היא, אם חכמים תקנו תקנה כל כך אמורה, שדווקא בעדות גמורה של האדם בעצמו, שיבוא והעיד, אני ראיתי איך שהמום הזה קרה לבד, ולא שהכהן הלך ועשה את המום הזה, רק אז העדות שלא תתקבל, או שמכיוון שזה רק גזירת רבנן, שהמום צריך לעשות לבד, אז נסמוך כאן על עד מפי עד. זאת הייתה השאלה. והיו על זה שתי דעות, רב אסי אסר ורב אשי שרי. מאוד קל לזכור, כי זה האות האמצעית. רב אסי, האות האמצעית שלו זה אסר, זה סמך, זה האות האמצעית של המילה אסר, ורב אשי, שהאות האמצעית שלו זה שין, הוא שרי, הוא התיר. אמר לרב אסי לרב אשי, אתה מתיר עד מפי עד? ועתנה דווי מנשה. בבית מדרשו של מנשה הביאו ברייתא, אין עד מפי עד כשר אלא במקרה אחד, לעדות האישה. מה זה העדות האישה? רש"י מביא כאן שאישה שבעלה עזב אותה, נסע לחוץ לארץ, רצה אולי להביא כסף הביתה, אבל הוא לא חזר. מגיע בן אדם ואומר, אני ראיתי שבן אדם פלוני לא על אף אחד מעם ישראל, הוא ללא רוח חיים. אז אם כן, אשתו היא אלמנה, היא מותרת להתחתן עם מישהו אחר. אז בוודאי שאם בודקים את העד הזה ככה כמו שצריך ורואים שהוא לא משקר, עד אחד נאמן להתיר אישה שהיא לא תהיה הגונה, כמו שכתוב, עד אחד נאמן בייסורים. עד מפי עד, אם אחד בא ומספר, אני שמעתי ממישהו שהוא בעצמו ראה, אז על זה אמרו בבית מדרשו של מנשה, שהוא יהיה כשר, אבל רק במקרה הזה, רק בהגונה, להתיר אישה שתוכל להתחתן, כשבעלה לא חזר. אז איך אתה בא לומר שעד מפי עד גם טוב להתיר בכור, מום בבכור? אז הוא ענה לו, תני אלא לעדות שהאישה כשרה לה בלבד. מה שאתה שמעת, עדות אישה זה לא הכוונה רק להתיר אגונה שבעלה לא חזר, אלא כל עדות שאישה נאמנת להעיד, גם עד מפי עד נאמן להעיד. ולגבי מום של בכור, אישה נאמנת להעיד, אז עד מפי עד גם יהיה נאמן להעיד. רב יימר אכשר עד מפי עד בבכור. קרי עלי מריימר, יימר שרי בוחרה. כאילו מתיר בחורים שלא כהוגן. אבל בכל זאת כך סבר רב יימר שזה בסדר. והלכתה שבאמת זה בסדר, עד מפי עד כשר לעדות בכור, כמו שאמר רב אשי וכמו שאמר רב יימא. אמר הבעילה, לא היו מוחזקים בו שהוא בכור. יש פה איזשהו כבש מסוים שאף אחד לא ידע שהוא בכור, נראה כמו כל הכבשים בעדר. ובא אחד שהוא בעצם הבעלים של אותו בכור, של אותו כבש שאף אחד לא יודע שהוא בכור, והוא גם כהן, ואמר שהוא בכור ומומו אימו. הוא גם אמר מצד אחד, דו לכם, אתם לא יודעים שהוא בכור, אני מספר לכם שהוא בכור, אבל שתדעו שיש לו מום שנעשה לבד וזה מותר. עכשיו, הוא רוצה להראות את המום לחכם, שהחכם יתיר את המום הזה. אז אותו אדם נאמן שהמום הזה נהיה לבד, ולא הוא עשה את המום. מהי כמה שמלן שאת הגמרנו? זה פשוט. מה החידוש? פשוט יש כאן חידוש שהפה שאסר הוא הפה שאיתיר. זאת אומרת, תראה, אתה אמרת כאן שני דברים. דבר ראשון אתה אומר שהוא בכור. בסדר, אין לי שום סיבה למה לא להאמין לך. אתה אומר שהוא בכור, אני מקבל. אתה בא ורוצה לחדש שהמום כאן נעשה מעצמו וזה לא היה בשביל להתיר את הבכור. אני שומע, אתה אומר כאן דבר מחודש מאוד. ולא כל כך בטוח שאני רוצה להאמין, כי זה דבר שיכול להיות שיש לך נגיעה בזה. מה פירוש? למה שאני אאמין לך שהמום הזה נהיה לבד? אבל יש כלל כזה שאומר, תראה, אם לא שאני הייתי אומר לך שהכבש הזה הוא בכור, הייתי יכול בקלות ללכת לשחוט אותו, אף אחד לא היה אומר לי מילה. רק מה, אני באתי וסיפרתי לכם שהוא בכור, אז אני גם בא ואני מתיר. אני אסרתי את זה כאילו על עצמי, שאמרתי שהוא בכור, אני גם בא ומתיר אותו. אני אומר, תשמע, היה בו מום והמום הזה נעשה לבד, ואם המומחה מתיר את המום והוא אומר שזה קבוע, יהיה אפשר לשחוט את הבכור הזה. אה, זה חידוש, נכון, אבל החידוש הזה כבר נאמר במקום אחר. תנינה, האישה שאף אחד לא יודע האם היא נשואה, גרושה, מעולם לא התחתנה, אף אחד לא יודע, והיא באה שאמרה אשת איש הייתי. בסדר? אבל היא מוסיפה ואומרת וגרושה. אני אומרת המשנה נאמנת להגיד שהיא גרושה ומותר לה להתחתן עם בעל אחר. למה? הרי אולי לא גרושה. אולי נאמין לה רק לדבר הראשון שהיא אשת איש, ולא נאמין לה לדבר השני שהיא גרושה. שהפה שאסר הוא הפה שאיתיר. אם אתה סומך עליה בזה שהיא אומרת לך שהיא אשת איש, תסמוך עליה גם בזה שהיא אומרת לך שהיא התגרשה כבר. אז אם כן, מה החידוש שלגבי בכור אומרים את אותו הדבר, שכשהבעלים הכהן מעיד שהכבש שלא ידענו שהוא בכור, הוא בכור, הוא זה שאסר, למה שלא נאמין לו גם שהמום נעשה בו מעצמו והוא יהיה מותר? מה החידוש? בוודאי שזה מותר. עונה הגמרא, יש כאן חידוש. מהו דתימה, אילולי שבפירוש אמרנו שהכהן נאמן להגיד שהמום כאן מכשיר את הבכור, אם הוא יהיה באמת מום קבוע שהחכם יתיר אותו, הייתי אומר, התם ודאי באי לא אמרה. הרי אישה שאף אחד לא יודע שהיא הייתה נשואה או שהיא נשואה, אם היא לא תגיד שום דבר והיא תתחתן עם מישהו, אף אחד לא יגיד לה שום דבר. אבל הכה, כאן הכהן, הבעלים, הוא לא מוכן לחשוב אפילו ללכת ולשחוט את הבכור הזה, בלי שהוא מקבל אישור מחכם שהמום שיש בו הוא מום קבוע. בסדר אם המום הזה נעשה על ידי הכהן או שהמום הזה נהיה לבד, אבל בלי שאנחנו יודעים בוודאות שהמום הזה הוא מום קבוע, הכהן לא יעיז, לא יעלה בדעתו ללכת ולשחוט כזה מין כבש, אם הוא בכור, כי הרי הבעלים יודע שזה בכור, ואם הוא לא יגיד מילה שזה בכור והוא ילך לשחט את הבכור הזה, מאוד יכול להיות שהוא יהיה חייב קראת. דלא סגילי דלא אמר. הוא חייב ללכת ולהראות את זה לחכם. דקודשים בחוץ לא אכיל שום בן אדם שיש לו אפילו קצת עירת שמיים. הוא לא צריך להיות העירי שמיים הכי גדול שיש. קצת עירת שמיים לא ילך ויוכל בכור, ישחט אותו מחוץ לבית המקדש, אם לא היה בו באמת מום שנהיה מותר כשחכמים התירו את המום הזה. למה? כי זה קודשים בחוץ, בחור וקורבן בעצם, ואתה שוחט אותו מחוץ לעזרה, אז אם יש לו מום, בסדר, התורה מתירה לך לשחוט אותו מחוץ לעזרה, אבל צריך באמת שהחכם יתיר את המום הזה. אז לכן הוא בכל מקרה צריך לבוא ולהגיד, תראו, המום הזה נעשה מעצמו, לכן אני מביא אותו לחכם שיבדוק האם זה מום קבוע. הוא נעשה מעצמו, אתה לא יכול סתם לשתוק, אתה חייב להגיד לנו שזה בחור ושהמום הזה נעשה מעצמו, כי אחרת אתה לא תרשה לעצמך לשחוט את הבהמה הזאת. אז לכן הייתי אומר שזה לא בדיוק הפה שאסר או הפה שהתיר. זה לא שהוא היה יכול לשתוק ולא להגיד כלום. הוא לא לאסור על עצמו ולא להתיר לעצמו וזה יישאר לו מותר. לא, אם הוא היה שותק, אז לא היו בודקים לו בכלל את המום של הבכור, והוא לא היה יכול להרשות לעצמו לשחוט את הבכור הזה. אז אם כן, אימא, לא הפה שאסר הוא. זה לא נכנס בתוך הנאמנות הזאת של זה שאוסר, הוא גם זה שמתיר, כי כאן יש לו סיבה לאסור, וזה לא, אם אתה סומך עליו שהוא אוסר, תסמוך עליו גם על זה שהוא מתיר לו. יכול להיות שזה שהוא אוסר זה בגלל שהוא מפחד לשחוט קודשים בחוץ. זה שהוא מרשה לעצמו להתיר ולהגיד שמו, זה נעשה מעצמו. כיוון שגם אם זה לא נכון, והוא הזה שעשה את המום, אז מה הוא עובר? הוא עובר על איסור דרבנן. לצערנו הרב, העירת שמיים של אותו בן אדם לא נמצאת ברמה מספיק גבוהה כדי שהוא יפחד לעבור על איסור דרבנן. ולכן בזה אנחנו כן אולי איננו חושדים בו. לכן החידוש הוא שאנחנו כן סומכים עליו. כמה שמלן, דהי משום הכי, אם הוא עשה את המום בעצמו, אותו בן אדם, אותו כהן, הבשדי במומה דניכר ואכילי. מי מכריח אותו ללכת לעשות כזה מין מום שצריך בשביל זה כלים לבדוק שבאמת המום הזה הוא מום קבוע. אם הוא רוצה לעשות מום מעצמו, מלכתחילה, שיעשה מום שכל אחד רואה, מום ניכר, שבכלל לא חייבים להראות את זה לחכם. תקנו להראות לחכם, אבל גם אם הוא לא יראה לחכם, זה בכל מקרה מותר. זה נקרא מום מובהק, שרואים שזה מום. אם הוא זה שעשה את המום, מי ביקש ממנו לעשות מום שצריך בדיקה לחכם? זה שזה מום שצריך בדיקה לחכם, זה כבר אומר שיש כאן בן אדם נאמן. ולכן זה שהוא אמר שזה בכור, אנחנו גם מאמינים לו שהמום הזה נעשה מעצמו. מתקיף למר ברבשי, מה ישנה מההוא גברה דאוגר לחמרה לחברים? מה זה שונה מאותו אדם שהזכיר חמור לחברו? ואמר לי, הוא פקד עליו, תשמע, אני מזכיר לך את החמור, אבל יש לי תנאים. יש לי תנאים, יש לי ניסיון מהאנשים שלפניך הזכירו את החמור. והיה לי מצבים לא נעימים שהחמור לא חזר. לכן אני אומר לך, לא תזיל באור חד נער פקוד. אתה עכשיו הולך למקום פלוני? יש שני דרכים. לך בדרך השנייה, אל תלך בדרך שעוברת דרך הנהר שנקרא נער פקוד. למה? דאיקה מיה, יש שם מים, החמור יכול להחליק, אל תלך דרך שם. דרך איפה כן תלך? זיל באור חד נרש, לך בדרך שנקראת נרש, דלקה מיה, שם זה יבש, ואין שם מים. בסדר. אבל ההוא אזל באור חד נער פקוד, הוא הלך במסלול עם מים, הוא כן הלך בדרך של נער פקוד. ומית חמרה, והחמור מת באמת בדרך. ואתה ואמר לי, הסוחר בא בבושה עכשיו למזכיר, והוא אומר לו, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני לא אשקר לך. באור חד נער פקוד אז לי, באמת לא הלכתי בדרך שאתה רצית שאני אלך, אלא הלכתי בדרך של נער פקוד. אבל מה אתה פחדת? שיש שם מים? אני מספר לך שלא היה שם מים. ומי הוא? מה היה לא אהבי? לא היה שם מים. אתה הלכת בדרך של נער פקוד? אתה לא מתבייש? אני לא אקח אותך עכשיו לרב. לקח אותו לרבה. פסק רבה, ואמר רבה, מה לא לשקר? אני מאמין לסוחר הזה שהוא באמת הלך דרך נער פקוד ולא היה שם מים. כי אם הוא רוצה לשקר, אי באי אמר באורך דנרש אז לי. הוא היה יכול להגיד, מזכיר, תשמע, הוא מת החמור, אני הלכתי בדרך שאתה אמרת. אם הוא מוכן לשקר, אז למה שלא יגיד, הלכתי בדרך שאתה אמרת? מה הוא צריך להגיד? לא הלכתי בדרך שאתה אמרת, אבל לא היה מים שם. תגיד, הלכתי בדרך נרש וגמרנו. זה שהחמור מת, אני לא אשם. אלא מה, רואים מפה בזה שהוא, אתה רואה שהוא אמין, הוא אמר, כן הלכתי בדרך של נער פקוד, רק לא היה מים, אז תסמוך עליו. ואמר אביי, אביי חלק על רבה ואנחנו פוסקים כמו אביי. ולכן מאביי פה למעשה יהיה העיקר. מה לא לשקר במקום עדים לא אמרינה? כאן יש דבר שנקרא ענן סעדי, שתי מילים שנקראים אנחנו עדים. זאת אומרת, מכיוון שתמיד יש מים בנהר פקוד, אז כולנו עדים ומעידים שכן היה שם מים. ולכן, פה כשאתה אומר, למה לא לשקר? אם הוא היה רוצה לשקר, הוא היה יכול להגיד, הלכתי דרך נרש. וזה שהוא אומר, הלכתי דרך נהר פקוד, תאמין לו שגם לא היה מים. אנחנו עדים שכן היה שם מים, ובמקרה כזה אנחנו לא אומרים מה לי לשקר. אז אם כן, גם לגבי כהן, אנחנו הרי עדים שהכהן חשוד להטיל מום בקודשים. אז איך אתה סומך על כהן שאומר, זה בכור, אבל המום שנעשה בו נעשה מעצמו, הרי הוא חשוד בזה שהוא מטיל מום בבכור. אנחנו עדים שהוא מטיל מום בבכור. והבאי הרי אומר שבמקום של עדים לא אומרים עלי לשקר, ופה יש עדים, אנחנו עדים, שאנחנו מעידים שהכהן הזה חשוד לטיל מום בבכור, אז נכון שיש פה מה לי לשקר, שהוא יכול להגיד זה בכלל לא בכור, אבל במקום עדים לא אומרים מה לי לשקר, אנחנו לא סומכים עליו. אומרת הגמרא, זה לא דומה הסיפור פה עם החמור, עם הסיפור של הבכור. אך ישת, וכי באמת זה ככה שאפשר לדמות ביניהם, הטעם ודאי איקה מיה. שם לגבי הדרך של נהר פקוד, בוודאי שיש שם מים. מי יספר שאין מים? בוודאי שיש. אבל הגרסה פה זה אחה. אחה פה לגבי הבכור, ודאי שדי במומה. עד כדי ככה אתה אומר שהחזקה שהכהן מטיל מום, שזה ודאי שהוא יטיל מום. מה, לא קיימים כהנים טובים בישראל? בוודאי שיכולים להיות דברים כאלה. אז אולי הוא לא יטיל מום. אז במקום כזה אולי אני כן אגיד שמאמינים לו. זה לא במקום עדים, שאנחנו מעידים שהוא ודאי מטיל מום, לא. זה מה לי לשקר בלי מקום עדים, ואולי נאמין לו. חשש, אנחנו חוששים שהכהן יכול להטיל מום, בכל זאת זה באמת דבר שיכול לקרות, אבל במקום חששה, אמרינן מה לא לשקר. במקום שזה רק חשש, כן אומרים מה לא לשקר. טוב. יתיב רבינה וכאמר להי שמעתה. אמר שלגבי בכור אנחנו אומרים הפה שאסר הוא הפה שהתיר, כהן שבא אומר תשמע, אתה ראית את הכבש הזה, פעם העלית בדעתך שהוא בכור, אז אני מספר לך שהוא בכור, ותדע לך שהמום שיש בו, שאני תכף מראה את זה לחכם, זה, שיבדוק לי אם זה מום קבוע, זה מום שנעשה לבד. עכשיו אני אמרתי לך שזה בכור, אני גם אומר לך שהמום הזה, הוא לא נעשה על ידי ולא על מישהו מטעמי, על ידי מישהו מטעמי, זה נעשה לבד, ולכן כשהחכם יגיד שהמום הזה הוא קבוע, זה יהיה מותר לשחיטה מחוץ לבית המקדש, מחוץ לעזרה. ככה רבינה, שם אמרת הלכה הזאת. טוב. אבל אמר את זה בלא גברה, ככה בלי שמות. אמר לי רב הזותי לרבינה, ענן משמי דרבי אילה מתנינן לה. אנחנו למדנו את זה בשם רבי אילה, כמו שבאמת בגמרא שלנו זה מובן. מספר את הגמרא רבי צדוק, הוא היה כהן. אבל בוחרה, היה לו בכור בעדר. רמלי סערי בסלי נצרים של ערבה כלופה, ככה גורסים פה. הוא שם לו שעורים בתוך סלים של נצרים של ערבה כלופה. נתן לו לאכול. אבל מה? הסל הזה של הערבה כלופה מאוד מאוד חד. זה מאוד דק. ומה שקרה, בהדי דקאכיל, מתי שהבכור אכל מהשעורים לתאבון, יבזה שפתי. נהיה לו כזה מין פגם בשפתיים. זה מום. אתה לקמי דרבי יהושע. אז רבי צדוק בא לפני רבי יהושע לשאול אותו, אתה תאמין לי אם אני אגיד לך שלא אני זה שעשיתי את המום? אני סך הכל נתתי לו לאכול, בטוב ליבי, לא התכוונתי לעשות במום, אתה תאמין לי? או שאתה צריך עד שיבוא להעיד לטובתי? כי למעשה הרי אני לא סתם בן אדם, אני הרי תלמיד חכם. תלמיד חכם אולי יש לו יותר נאמנות. אולי, אני שואל, אמר לי, כלום חילקנו, כשאנחנו אומרים שכהן לא נאמן, כשהוא בא ואומר שהמום נעשה מעצמו, האם חילקנו בין כהן שהוא חבר, תלמיד חכם, לבין כהן עם הארץ? השאלה היא, האם אני צריך עוד עדות שתעיד לטובתי שבאמת לא עשיתי מום, או שאני נאמן מעצמי? אמר לו רבי יהושע, הן, באמת זה נכון, חבר לא צריך עדות שיעידו עליו שהוא לא זה שעשה את המום, סומכים עליו. עתה לקמיד הרבן גמליאל, הלך רבי צדוק לפני הנשיא של עם ישראל, רבן גמליאל. אמר לי, כלום חילקנו בין חבר לעם הארץ? אותה שאלה. והוא ענה לו הפוך. אמר לרבן גמליאל, לא, לא חילקנו, גם חבר וגם עם הארץ, יש להם את אותו דין, הם צריכים עדות שיעידו שבאמת לא עשו מום מעצמם בבכור. אז הוא אמר לי, רבי צדוק אמר לרבן גמליאל, ככה אתה אומר שאין הבדל? עכשיו הייתי אצל רבי יהושע, והרבי יהושע אמר לי, הן, שבוודאי יש הבדל, וחכם לא צריך חבר לא צריך שיעידו לפניו, שיעידו שהוא באמת לא עשה את המום. אמר לו, ככה אמר לך רבי יהושע, אמתן, תחכה פה, עד שיעלו בעלי תריסין לבית המדרש. בעלי תריסין הם היו תלמידי חכמים, למה נקראים בעלי תריסין? תריסין זה מגנים כאלה, שהם רגילים במלחמתה של תורה, תלמידי חכמים. לכן נקראים בעלי תריסין. תחכה שיכנסו תלמידי החכמים, ואז נדבר על זה מול כולם. כיוון שנכנסו לבית המדרש התלמידים, עמד רבי צדוק השואל ושאל, כך היה מנהג, כשאחד בא לשאול דבר הלכה, הוא היה נעמד. כלום חילקנו בין חבר לעם הארץ לגבי נאמנות של בכור? אותה שאלה. אמר לרבי יהושע, פה לפני רבן גמליאל, הוא לא אמר את התשובה שהוא אמר קודם, אלא אמר תשובה אחרת, לאו. רש"י כותב שהוא חזר בו, רבי יהושע. אמר לרבן גמליאל, והלא משמך אמרו לי הין, אתה אמרת שיש כן הבדל, שאדם שהוא חבר לא צריך עדות, שהעידו עליו שהמום נעשה מעצמו. יהושע, עמוד על רגליך ויעידו בך, אני מבקש ממך, תעמוד עכשיו, ויעידו בך שאתה באמת אמרת שכהן, שהוא חבר, לא צריך להביא עדות שהמום נעשה מעצמו. עמד רבי יהושע על רגליו, והמנהג היה שעד שלא אומרים לו לשבת, הוא חייב להמשיך לעמוד. עכשיו, רבי יהושע היה תלמיד חכם מופלג, תלמיד חכם מופלג מאוד. ואמר, איך אעשה? אני רוצה להגיד לכם, תלמידי החכמים החשובים שנמצאים פה, אני, מה אני יכול עכשיו לעשות? אלמלא אני חי והוא מת, אם אני חי ורבי צדוק לא היה חי, יכול החי להכחיש את המת, הייתי יכול להגיד לכם שהוא משקר. לא הייתי אומר, אני לא שקרן, אבל הייתי יכול לשקר. עכשיו שאני חי והוא חי, איך החי יכול להכחיש את החי? באמת אמרתי ככה, אמרתי לו שיש הבדל, אבל אני חוזר בי, אין הבדל. עכשיו, רבן גמליאל נתן לרבי יהושע להמשיך לעמוד, וזה היה ביזיון בשביל רבי יהושע. והיה רבן גמליאל, גרסה פה יושב, יושב ודורש, ורבי יהושע עומד על רגליו. עכשיו, רבי יהושע תלמיד חכם מופלג. עד שריננו והתרעמו כל העם ואמרו לחוצפית המתורגמן, כך קראו למתורגמן של רבן גמליאל. רבן גמליאל היה אומר את הדרשה, אבל הוא לא היה מדבר בקול. הוא היה מדבר כרגלו, והיה אחד שהיה ממונה להגיד את הדרשה לציבור. מה שאומר רבן גמליאל, אז היה מתורגמן שאומר לציבור את זה בקול. קראו לו חוצפית המתורגמן, הוא היה אדם קדוש מאוד. הוא היה אחד מעשרה הרוגי מלכות. ואמרו לו, אתה ממשיך להגיד את הדרשה, ואתה ממשיך את הדרשה כרגיל, ופה רבי יהושע, תלמיד חכם, מתבזה על ידי זה. עמוד, תעצור, אל תמשיך לתרגם את רבן גמליאל. ועמד, הוא הפסיק את הדרשה. דרך אגב, הגמרא במסכת ברכות דף כ"ז מביאה שהסיפור הזה הוא אחד מתוך שרשרת של סיפורים שהובילו שבסוף הורידו את רבן גמליאל מהנשיאות. כי היה כמה פעמים שהוא ככה צייר את רבי יהושע. כמובן שיש, המהלך של רבן גמליאל היה מהלך טהור, בלי שום נטיות אישיות, כמו שמובא במפרשים, שהוא התכוון פה לשמור על כבוד הנשיאות אחרי חורבן בית המקדש השני, כשעם ישראל הרגישו מאוד מאוד שבורים, הוא היה חייב להחזיק ולהראות שיש מלך בעם ישראל, מן מלכי רבנן, כמו שהמפרשים מסבירים בעריכות, אבל זה פחות או יותר העניין. כמובן יש עוד הסברים, אבל זה דבר שגם כן חלק מההסברים שמסבירים את ההנהגה הזאת, שהוא עמד על דעתו במסירות נפש. אומרת המשנה, נאמן הכהן לומר, הראיתי בכור זה, ובעל מום הוא. כהן יכול להגיד שהראיתי בכור זה לחכם, להראות לו את המום, והחכם פסק שזה באמת מום קבוע. עכשיו, על דבר אחד, אבל הוא לא נאמן. הוא לא נאמן להגיד שהמום הזה נעשה מעצמו, על זה הוא יצטרך להביא עדים. אבל אחרי שהוא יביא עדים שהמום הזה נעשה מעצמו, להגיד שזה מום קבוע, הוא נאמן לומר שהחכם אמר שזה מום קבוע. אמר רב יהודה, אמר רב, נאמן הכהן לומר, בכור זה נתן לי ישראל במומו. זאת אומרת, הכהן נאמן לומר, אני את הבכור הזה קיבלתי, והיה בו כבר מום. עכשיו, ישראל, שיש לו בכור, ובבכור הזה נהיה מום, הוא לא צריך לבוא ולהעיד שהמום הזה נעשה מעצמו והוא לא יזם לעשות את המום, כי ישראל לא חשוד להטיל מום בבכור. עכשיו, הכהן בא לומר שכשהוא קיבל את הבכור כבר היה בו מום. הוא נאמן להגיד את זה. למה באמת הוא נאמן להגיד את זה? מה איתה? מה? אז הגמרא פה מביאה יסוד גדול מאוד. כל מילתא דאבידא לגלויי לא משקר באינשי. כל דבר שעתיד להתגלות מעצמו, אנשים חוששים לשקר בו. אם יש אנשים שיכולים לספר אחר כך את האמת ולגלות מה באמת היה, אנשים לא מעיזים לומר משהו אחר ממה שבאמת היה. וגם כאן, מה אתה אומר הרב כהן? שהישראל הביא לך את הבכור הזה עם מום? הישראל יכול לבוא ולספר לנו מה באמת הוא מסר. לכן, אם זה לא היה נכון, הכהן לא היה מעיז להגיד את זה. כשהכהן אומר את זה, מאמינים לו. אמר רב אשי, הפנן, המתנינה, המשנה שלנו מחזקת את הדברים האלה שאמר אותם רב. נאמן הכהן לומר, הראיתי בכור זה לחכם שבודק מומים, ובעל מום הוא. מה הייתה? מה, למה באמת הוא נאמן להגיד דבר כזה? לאו, משום דאמרינן, כל מילתא דאבידא לגלויי לא משקר באינשי. כל דבר שעומד להתגלות, אנשים לא מעיזים לשקר, וכאן אם החכם באמת התיר את הבכור הזה, אז הוא יכול להגיד, אני באמת התארתי, אבל אם הוא לא התיר, מחר החכם הזה יבוא ויגיד, תשמע, זה לא נכון מה שהוא אמר, אני לא התארתי. דבר שעתיד להתגלות, אנשים לא משקרים. אומרת הגמרא, זה לא דומה. הטעם, שם לגבי חכם, שהכהן טוען שהוא התיר לו את הבכור, הוא דקודשים בחוץ לא אכיל. למה באמת הוא נאמן? מכיוון שהכהן לא הולך לאכול קודשים בחוץ. אז הוא לא ילך באמת לאכול בכור בלי שבאמת המום שלו יהיה קבוע. הוא לא ילך לאכול בכור שיש ספק האם המום שלו הוא מום קבוע וישחוט אותו מחוץ לעזרה. כי אם המום הזה הוא לא קבוע, הבכור הזה הוא קורבן ואסור לשחוט אותו מחוץ לעזרה. אז בן אדם לא חשוד שהוא הולך לעבור על איסור כזה חמור. אבל פה שזה בוודאי מום. רק השאלה האם הכהן הוא זה שהטיל את המום או שהמום הזה בא מעצמו. אבל בכל אופן לשחוט קודשים בחוץ זה לא ייחשב. כי הרי זה כבר בעל מום. כל השאלה היא האם יש פה את הכנס של רבנן על אחד שמטיל את המום מעצמו. כיוון דחשידי שהם מטילים מום, הכהנים חשודים, חשידי. אז הם חשודים. אז אם כן אין ראיה מהמשנה לרעיון של כל דבר שעתיד להתגלות הם נאמנים. בעניין של כהן שמספר, תשמע, אני קיבלתי את הבכור הזה עם מום. שואלת הגמרא קושייה, מטיב רב שיזבי קושייה ממשנה. האומר למי שאינו נאמן על המעשר, אדם פונה לאיזה אחד שהוא לא נאמן להפריש תרומות ומעשרות, קראו לזה עם הארץ. הוא לא נאמן על תרומות ומעשרות, הוא לא שומר על כשרות בענייני תרומות ומעשרות. זה אומר לו, תראה, אתה לא מעשר, נכון? אני מבקש ממך, אבל עכשיו אתה תלך, תיקח פירות מאדם שכן נאמן. קח לי פירות ממי שהוא נאמן לקנות מחבר שכן נותן תרומות ומעשרות. או ממי שקונה מעם הארץ, אבל שהוא בעצמו מעשר. לא משנה לי אם אתה תלך למישהו, אפילו אם הוא עם הארץ, אבל הוא קונה מחבר, או שתלך לחבר שקונה מעם הארץ, אבל החבר מעשר לפני שהוא ייתן לך את זה. העיקר תביא לי משהו שהפרישו ממנו תרומות ומעשרות, בן אדם שנאמן להפריש תרומות ומעשרות. והגיע הבן אדם עם הפירות, אינו נאמן שקנה מאדם נאמן. אמי, למה הוא לא נאמן? כי אולי הוא משקר, מה שהוא באמת לקח מאדם נאמן. אבל למה שהוא ישקר? ממי לקחת? לקחתי מאדם פלוני. האדם פלוני יכול לבוא לספר לנו את האמת. זה דבר שעתיד להתגלות, אז הוא לא משקר. למה כאן לא נאמן אותו בן אדם? המיין, נימה, שנאמר את הכלל שאמרנו קודם. כל מילתא דאבידא לגלויי, כל דבר שעתיד להתגלות, לא משקר באינשי. ואם כן, כאן הרי המוכר יכול ללכת ולספר מה היה, כן, אני הבאתי, לא הבאתי. אומרת הגמרא, שני הטעם, לגבי פירות זה שונה, דאית לי להשתמותי. הוא יכול להגיד, הבן אדם ששלח את זה שלא נאמן, אומר לו, תביא לי מאדם נאמן פירות. הוא אומר לו, הנה הבאתי לך מאדם נאמן פירות. אחרי יום מגיע בן אדם לא נאמן בכלל, והוא אומר, הנה אני מכרתי לו פירות. הוא אומר לו, רגע, ממנו קנית? הוא לא אדם נאמן בכלל. הוא אומר לו, מבחינתי הוא אדם מאוד נאמן. למה אתה חושב שהוא לא נאמן? הוא אומר, לא, הוא לא נאמן, לא ידעת. הוא אומר, לא ידעתי. אז אם כן, הבן אדם יכול תמיד להתחמק. לכן, הוא יכול לקנות גם מאדם לא נאמן, הוא יאמר, אני מקסימום מתארץ את עצמי אחר כך. לכן, במקרה הזה, לא אומרים מה לי לשקר. אומרת הגמרא, אבל סייפה ודאי מסי עלי. דווקא מהסוף שם, ההמשך, יש אפילו ראיה. ראיה. שם כתוב שהבעל הבית אומר לשליח, תיקח מאיש פלוני, תיקח מבן אדם מסוים, ראובן, שמעון, תיקח מבן אדם מסוים אני מבקש ממך, תיקח ממנו פירות. והוא אומר, הנה הבאתי לך פירות מאותו בן אדם שאתה ביקשת, הרי זה נאמן. מה רואים מכאן? למה הוא נאמן? אולי הוא לא לקח מאותו אחד, אם הוא לא לקח מאותו אחד, מחר אותו אחד יגיע ויגיד לו, הוא לא לקח ממני. דבר שעתיד להתגלות, בן אדם לא משקר, אז רואים בדיוק את היסוד הזה. דוחה הגמרא זה לא ראיה. הטעם, בעניין פירות, כיוון דאית לי תובע מרתת. יש כבן אדם שתובע אותו, תביא לי מהבן אדם ההוא, אם לא תביא לי מהבן אדם ההוא, אתה גוזל אותי. אז הוא מפחד לשקר. אבל הכהן, כשהוא בא, אומר, תראה, אני קיבלתי מהישראל את הבכור הזה עם מום. מי ילך עכשיו לחפש אחרי הכהן הזה? אף אחד. אין פה מישהו ששלח את הכהן. אז לכן אנחנו חוששים שהוא כן משקר. אמר רבי ירמיה בר אבא, מינה לי ליהודה ה. מאיפה יודע את זה רב יהודה שהכהן נאמן לומר קיבלתי את הבכור הזה מישראל, וכשישראל הביא לי את הבכור הזה הוא כבר הביא לי אותו עימום? מאיפה הוא אמר את זה רב יהודה? אתה יודע מאיפה הוא ידע את זה? ענה בגידול קבעתי, אני אמרתי את זה לאחד בשם רב גידול. ויש לשון אחרת ברשי שאומר מה הכוונה גידול? חכם אחד גדול, שזה לא שם, לשון אחת זה שם, לשון אחת זה חכם גדול. בכל אופן, אני אמרתי את זה לאיזשהו חכם מסוים, וגדול קבע בדידי, הוא לימד את זה לרב יהודה. עכשיו, המקור של ההלכה הזאת, אני אמרתי אותה, אז אני אגיד לכם מה אני בדיוק אמרתי. ואחי אמרי לי, נאמן לא הכהן, כמו שאמר את זה רב יהודה, לא. נאמן ישראל אומר, בחור זה נתתי לכהן במומו. הישראל יכול להגיד, אני הבאתי לכהן את הבחור הזה עימום. לא שהכהן יכול להגיד, קיבלתי את זה עימום. שאלת הגמרא, ישראל פשיטה? הוא בכלל לא חשוד לעשות עימום בבחור. רק כהן חשוד, אז ודאי שהוא נאמן לומר שזה היה עימום. לא צריך את החידוש הזה, אלא שהוא נתן בקטן. הוא הלך הביא לכהן תלה. עימום, עימום. עכשיו כבר התלה הזה הפך להיות איל גדול. והוא אומר, הנה אני הבאתי לכהן את העיל הזה, והיה בו מום. זה פה צריך חידוש, והגדיל. מה עוד התאמה, כיוון שעכשיו נראה אחרת, הוא הרי גדל. לא קימלי, אולי אותו ישראל התבלבל. זה לא אותו תלה שהבאת לו, זה בכלל כבש אחר. אולי הוא לא כל כך בקיא במה שהוא הביא ומה שעכשיו כי הרי השתנה. החידוש הוא שלו, כמה שמלן שאנחנו כן סומכים עליו. בסור עמתנו כלישנה בטרה, שמדובר פה שישראל נאמן לומר שהוא הביא לכהן במום, כמו שתיקן את זה רבי ירמיה בר אבא, רבי ירמיה בר אבא. ובפומבדיתא למדו את זה כלישנה קמא, שאפילו הכהן נאמן להגיד, קיבלתי את זה מישראל במום. בסדר, מה הלכה למעשה? והלכת אפילו כלישנה קמא, שגם הכהן נאמן להגיד, קיבלתי את הבכור הזה עם מום. מספרת הגמרא, רפרם בפומבדיתא, אבל אי בוכרה. היה לרפרם בפומבדית הבכור, ויעווה לי לכהן בלא מומה. הוא הביא את זה לכהן בלי מום. הזל שדה בי מומה, הכהן, ברוב חוצפתו, הלך ונתן מום בבכור. חשודים, הם חשודים על זה. יום אחד חלש בעיני. יום אחד רפרם, נהיה חלש לו העיניים, הוא כנראה לא אכל כל כך לפתוח את העיניים. הייתי לקמי, בדיוק אז תפס הכהן הזדמנות, והביא את אותו בכור לפני רפרם. הוא קיווה שרפרם הרי העיניים שלו לא כל כך, הוא לא כל כך יכול לפתוח את העיניים, אז הוא לא יזהה שזה אותו בכור. אמר לי, בכור זה נתן לי ישראל במומו. הבכור הזה שאתה רואה עכשיו פה, זה קיבלתי מישראל עם מום. עכשיו, זה אותו בהמה שהוא קיבל מרפרם בעצמו, וזה היה בלי מום כשרפרם הביא את זה. הוא הקיבה שרפרם עכשיו העיניים שלו לא כל כך טובות, אז הוא לא ישים לב. הקדוש ברוך הוא לא מביא את הקלה לידי הצדיקים. ארפסינו לעיני, הוא פתח בכוח את העיניים שלו, רפרם, חזיה בשקרה, הוא ראה שהוא משקר, זה אותו בכור שאני הבאתי, ולא הבאתי לו את זה עם מום. אמר לי, אז הוא אומר לו, אותו חצוף, לב הנדי אהבית לך, לא אני זה שבאתי לך את הבכור הזה, לא הבאתי לך את זה בכלל עם מום. ואפילו האחה לא חש לה למילתה, למרות שראינו פה בפועל, איך שאותו כהן מטיל מום בבכור, רפרם לא חשש לאותו דבר, לומר, שכשאר כהנים לא נאמנים לומר שהם קיבלו את זה עם מום. אלא, כמו שאמרנו, שבפומבדיטה, הרי רפרם היה בפומבדיטה, שמענו, רפרם בפומבדיטה, שם פסקו שהכהן כן נאמן לומר, קיבלתי את זה מישראל במום. אבל כאן, למרות שרואים מפורש ציפור שאחד בא לספר, קיבלתי את זה עם מום, ואני עצמי הבאתי לך את זה, זה היה בלי מום, בכל זאת רפרם לא שינה את הדעה של פומבדיטה בעניין הזה, למה? היי הוא דחציף, אותו כהן הוא חצוף, שהוא בא עם הבכור שאני הבאתי לו בלי מום, הוא בא להגיד לי קיבלתי את זה מישראל עם מום. הוא חצוף בצורה מאוד מאוד משמעותית. כולה, אלמה לא חציפה, אבל כהנים אחרים אין להם את החוצפה הגדולה הזאת לעשות דבר כזה. אז לכן הם כן סומכים, כן סומכים עליהם. מספרת הגמרא, ההוא שרוע, היה בכור שהיה בו מום שנקרא שרוע, עין אחת קטנה, עין אחת גדולה. דעת לקמי דרב אשי, אמר למה אין ניחוש לי, מה יש לחשוש פה עם הבכור הזה? אי כהן הוא, אי ישראל הוא, בין אם הבעלים כהן, בין אם הבעלים ישראל, אין פה חשש לחשד, הרי בכור ומומון אמו, לא יכול להיות שמישהו הלך ועשה את העין של אותו בכור עין גדולה, הוא ככה נולד, אז מה יש פה לחשוש? אמר לי רבינה לרב האשי, יש לי פה חשש אחר. ודילמה ישראל הוא, שצריך לתת את הבכור הזה לכהן, ואמר רב יהודה, אין רואין בכור ישראל, אלא אם כן כהן אמו. אי אפשר להתיר מום של בכור, כשרק ישראל בא לשאול את השאלה על הבכור הזה, אלא אם כן איתו ביחד מגיע הכהן, כי חוששים שהישראל ישמע שיש כאן מום לבכור, והוא יתיר לעצמו לשחוט את הבכור הזה לעצמו. אז זה חשש אחר. אמר לי, הכי אשתם, מה זה דומה? הטם, כשהמום הזה לא מובהק, כי צריך להראות את זה לחכם את המום, באמת צריך להגיע ישראל ביחד עם הכהן. למה? נעידי קודשים בחוץ לא אכיל, הישראל לא יעיז לאכול קודשים בחוץ, לכן הוא מחכה לראות שהבחור הזה יש לו מום, ברגע שיש לו מום זה כבר לא נקרא קודשים שראויים לעזרה, אז גם אם הוא ישחוט את זה לעצמו, הוא לא יעבור על איסור קודשים בחוץ, שזה חיוב קראת, זה עונש מאוד חמור. אבל הממוני דה כהן חשיד, הוא חשוד אבל שהוא יגנוב את הבכור מהכהן בתור דבר ממוני, כי זה רק איסור לב. אבל הכה, פה, כשהמום הזה הוא מובהק, אתה רואה שעין קטנה, עין גדולה יש לו בכור, אז בשמה הבא לשאול אותי בכלל הישראל. מידע ידע די מום מובהק הוא. הישראל הזה יודע שהמום הזה, אם הוא עכשיו ישחט את הבכור בחוץ, הוא לא עובר על קודשים בחוץ, כי במילא הבכור הזה לא ראוי לקורבן. אז למה הוא בא לשאול אותי? מה איתם התיוע כמי רבנן? למה הוא בא לשאול את החכמים? משום שחכמים תקנו שילכו לשאול חכם, למרות שאתה יודע את התשובה, משום כבודו דה חכם. אדם כזה נאגון, שעל כבודו דה חכם לא עבר, ככה גרסה, איסור העבד. מה, הוא יגזול את הכהן? אדם כזה נפלא ששומר על כבוד חכמים, ודאי שלא ילך לגזול את הכהן, אז אני סומך עליו ואני מתיר לו את המום, לא רואה פה שום חשש. אומרת המשנה, הכל נאמנין על מומי מעשר. גם הבעלים, שאם יאמרו שהמעשר הזה יש בו מום, מעשר בהמה, אדם שיש לו ולדות שנולדו בשנה הזאת, הוולדות... מעל 10 ולדות, מעל 10 ולדות, הוא צריך לתת מעשר מהם. מכניס את כולם לדיר, מעביר אחד אחרי השני, כבני מרון, ואז העשירי שיוצא, מסמן אותו זה מעשר בהמה. אם יש מום למעשר בהמה, זה כמו מום לבכור. אבל מה? אם בכור שיש לו מום הוא נאכל, הוא מיועד לכהן, הוא רכוש של הכהן, מום של מעשר בהמה הוא רכוש של הבעלים. אז אם אנחנו אומרים תמיד שהכהן חשוד להטיל מום בבכור, אולי נאמר גם שהבעלים חשודים להטיל מום במעשר בהמה בשביל שיוכלו לקבל אותו בלי להקריב אותו קורבן. בכל זאת, אומרת המשנה שהכל נאמנים על מום של ספק מעשר. שהם נאמנים שלא הם אלה שנתנו את המום במעשר הזה. שואלת הגמרא, מה איתמה? למה באמת, כן, מדובר פה כמובן על ספק מעשר, צריך לשים לב. אם זה באמת העשירי שיצא, אומר רש"י, זה אי אפשר לאכל, זה לא נאכל לבעלים. מדובר פה על ספק מעשר. שמה? למשל, אומר רש"י, כגון שהוא מעביר את הבהמות אחת אחרי השנייה, והוא כל כך מחכה אולי לעשות את המעשר בהמה כבר, אז לתשיעי שיצא הוא כבר קרא לו עשירי. אז כזה במעשר, ברגע שיהיה בו, עכשיו, הוא מתקדש. אם הוא קרא לתשיעי עשירי, הוא מתקדש. אבל אם נהיה מום לתשיעי הזה, אפשר לאכול אותו לבעלים. עכשיו, להטיל מום במעשר אסור, אבל הוא נאמן להגיד שהמום הזה נעשה מעצמו, למרות שהוא מרוויח, שהוא עכשיו יכול לאכול את הבשר של המעשר על ידי שחיטה מחוץ לבית המקדש. שואלת הגמרא, מה איתמה? למה אתה אומר שהבעלים נאמנים? אולי הוא עושה את המום כדי שיוכל לאכול את המעשר? התשובה היא, די באש, די בימומה מעיקרה. אם הוא רוצה לקחת את המעשר בימה לעצמו, שיטיל מום במעשר בימה לפני שהוא מעביר אותו העשירי. שואלת הגמרא, מי עדיין נפיק? מאיפה הוא ידע שהוא יצא בדיוק העשירי? הרי הבימות יוצאים לבד. אולי הוא יצא השמיני, בדיוק זה שהוא יטיל בו מום. אז אם כן, אין לו דרך לעשות מום בבימה אחת, ואז בדיוק היא תהיה מעשר בימה. וכי תהם המפיק לברש עשרה, אומר רש"י, כלומר בעשירי, זאת אומרת, אם הוא בדיוק יוציא אותו העשירי, את זה עם המום, לא יבקר בין טוב לרע, אמר רחמנה. התורה אומרת שאסור לבן אדם לבחור מי יצא העשירי. אלא, מה בכל זאת האפשרות שאם הבעלים רוצה לאכול את המעשר בהמה, במומו, הוא יכול לעשות את זה בלי לעשות מום במעשר בהמה, הוא יכול, אומרת הגמרא, די ביי, שדי בי מומה בכולי ידרי. לפני שהוא עושה מעשר בהמה, אם הוא רוצה, הוא יכול להטיל מום בכל העדר. איזה מום קטן, לצרום את האוזן קצת, ואז כל העדר לא ראויים למעשר בהמה, והעשירי שיצא גם לא ראוי למעשר בהמה, כי יש בו מום, ואז הבעלים יוכלו לאכול אותו. וזה שהם לא עשו את זה, הם נאמנים שהמום נעשה מעצמו. אומרת המשנה, בכור שהיה לו מום מובהק, שכולם יודעים שזה מום, למשל, שנסמית עינו, הוא נהיה עיוור, ושנקטעה ידו, ושנשברה רגלו, יד זה הרגל הקדמית והרגל זה האחורי, הרי זה ישחט על פי שלושה בני הכנסת. זאת אומרת, הם לא חייבים להיות חכמים שבקיאים לגמרי בדיני בכור, גם אם הם דיוטות הם נאמנים, רש"י אומר שאינם חכמים. אבל יש כאלה שאומרים שהם חכמים קצת. רבי יוסי אומר, אפילו יש שם בית דין של דיני נפשות, שיכולים לקבוע על בן אדם שהוא חייב מיטה, אבל הם לא הוסמכו לדיני מומי בכור, אפילו יש שם 23 דיינים, אינו נשחט אלא על פי מומחה בדיני בכור. הסמיכו אותו לדיני בכורה, רק אז הוא נאמן. זאת אומרת, יש פה מחלוקת, האם חייבים דווקא מומחה שיתיר מום של בכור, או שאפשר גם מי שלא מומחה שיתיר מומי בכור. אומרת הגמרא, רבי סמלאי ורבי יהודה נשיאה, תרוויו משמי דה רבי יהושע בן לוי אמרי. שניהם אמרו בשם רבי יהושע בן לוי, זה גרסה אחת. ואמרי לה רבי סמלאי ורבי יהושע בן לוי, תרוויו משום דה רבי יהודה נשיאה אמרי. שכאלה אומרים שאמרו את זה בשם רבי יהודה הנשיא שניהם. אתרת בכור בחוץ על הארץ. בחוץ לארץ, הרי לא מקריבים את הבכור. גם בזמן בית המקדש, אם נולד בכור בחוץ לארץ, לא מקריבים אותו. לכן, בכור בחוץ לארץ הוא יותר קל. אז לכן, על פי שלושה בני הכנסת אפשר להתיר את הבכור. אמר רבה, הוא במומין מובהקין מדובר פה. מום שרואים בפירוש שיש לו מום. אבל לא מום שצריך לבדוק ולהיות מומחה בשביל לדעת שזה באמת מום. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן? מה החידוש שבאמת מספיק שלושה בני הכנסת, אנשים שהם לא מומחים? תנינה, המשנה אומרת, בכור, במומים מובהקים, שנסמת עינו ושנקטעה ידו ושנשבר רגלו, המשנה אומרת, הרי זה ישחט על פי שלושה בני הכנסת, אז מה החידוש פה בדברים? אומרת הגמרא, יש פה חידוש. אם היא מתניתין, אבא אמינה, בחוץ על הארץ מתירים בני הכנסת אפילו מומים שאינם מובהקים. לא צריכים דווקא מומים מובהקים בחוץ על הארץ. והיידי קטני מובהקין להודיעך כוחו דרבי יוסי, שהוא אומר שצריך דווקא מומחה אפילו במום מובהק, שכולם רואים שזה מום. כמה שמלן, לכן מחדשים לנו פה, או שזה רבי יהושע בן לוי, או שזה רבי יהודה נשיאה, מחדשים לנו שבמום לא מובהק צריך מומחה אפילו בבחור של חוץ על הארץ. אמר רבי יהודה, אמר בירמיה ברבא, ספק אם הוא אמר את זה משמי דרב, ספק אם הוא אמר את זה משמי דשמואל, את האמרה הבאה. ג' אם יש שלושה אנשים, אפילו ידיעותות שהם לא מומחים, מתירים את הבחור במקום שאין מומחה. לא מצאת מומחה לדיני בחור, אתה יכול לקחת שלושה אנשים שהם לא כל כך פקיעים בדיני בחור. זה דבר אחד. זה דבר אחד שלמעשה אמרו בשם רב. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן? מה החידוש כאן? תנינה, משנה אומרת מפורש, הרי זה יישחט על פי שלושה בני הכנסת, אפילו שהם לא מומחים, אפשר את המום הזה להתיר. עונה הגמרא, האם היא מתנית עינה ואמינה, שמספיק שלושה אידיוטות, אפילו במקום מומחה, בכל זאת מספיק שלושה אידיוטות. כמה שמלן, במקום שאין מומחה, אין. אם אין לי מומחה, אפשר להביא שלושה אידיוטות. אבל במקום שיש מומחה, לא. אל תיקח שלושה אידיוטות, אלא תיקח את המומחה. אמר רב חייא בר אמרם, שלושה מתירים את הבכור למרות שהם לא מומחים, במקום שאין מומחה. ושלושה מתירים את הנדר, אדם שעושה נדר, הוא חייב לקיים אותו. אבל אם הוא לא מסוגל לקיים את הנדר, הוא הולך לחכם שיתיר לו את הנדר. יש מומחה להתיר, יחיד מומחה יכול גם להתיר נדרים. מחדש רב חייא בר אמרם, ששלושה שהם לא חכמים יחיד מומחה, מתירים את הנדר במקום שאין חכם. עכשיו, מה החידוש בשתי ההלכות שהדיוטות מתירים מום בחור והדיוטות מתירים נדר כשאין מומחה? אז ככה, זה שהוא אמר ששלושה מתירים את הבחור, בסימן מובהק, במום מובהק, במקום שאין מומחה, החידוש הוא שהם פוסקים כמו דעת הנקמה של המשנה, לפוקי מדי רבי יוסי. שלא פוסקים כמו רבי יוסי, שצריך בכל מקרה מומחה. ומה שאמר ששלושה מפירים, כוונה מתירים את הנדר, אומר תוספות, כי מפירים זה למעשה בעל לאשתו או אבא לביתו, פה הכוונה מתירים. שלושה מפירים את הנדר במקום שאין חכם, מה זה בא לחדש? להפוקי מדי רבי יהודה, זה בא להוציא מדעתו של רבי יהודה שלא פוסקים כמו דעתו. דתניא, הפרת נדרים בשלושה, שלושה אידיוטות, מדובר פה שאין חכם. אפשר שלושה אידיוטות. רבי יהודה אומר, אחד מהם חייב שיהיה חכם. שלושה אידיוטות, זהו, אז אם כן, צריך שיהיה דווקא אחד מהם חכם. אומרת הגמרא, מה שכתוב ששלושה אידיוטות במקום שאין חכם שמתיר לבד, כגון מן, איזה אחד נחשב חכם שיכול להתיר לבד? אמר רב נחמן, כגון ענה, אני מספיק מומחה בדיני נדרים שאני יכול להיות זה שמתיר נדרים, אני נחשב מומחה. אומרת הגמרא, אמרנו שרבי יהודה אומר, אחד מהם חכם. אבל יש פה, צריך, אם יש הדיוטות, שלושה, צריך שאחד מתוך השלושה יהיה חכם, זו דעתו של רבי יהודה. מכלל, הגמרא מבינה, מזה דהנך, ההדיוטות האחרים, כל דעו, אפילו אם הם לא יודעים שום דבר בהלכות בהלכות של בהלכות האלה של התרת נדרים. אומרת הגמרא, אמר אבינה לא, הם כן צריכים קצת לדעת. דמסבירלי, ככה הגרסה, וסברי, זאת אומרת, אם הוא ילמד אותם, הם יבינו, הם קצת בעניינים של הלכות נדרים, הוא ילמד אותם באופן מיוחד את ההלכות שקשורים פה להתרה שהוא רוצה עכשיו להתיר, והם ידעו את זה ואז הם יתירו ביחד, אבל הוא צריך להיות מומחה בכל דיני נדרים, והם צריכים להיות מומחים לפחות שהם יבינו אם הוא יסביר להם. למדנו במשנה, רבי יוסי אומר, אפילו יש שם 23 דיינים של הסנהדרין שראויים לדון דיני נפשות, אבל הם לא מומחים להתיר בחור, אין הבחור נשחט אלא על פי מומחה, שהוא יתיר את המום. אמר רב חננאל, אמר רב, צריך לשים לב שאת ההלכה הבאה אמרו בשם רב. אין הלכה כרבי יוסי, אלא כמו חכמים, שתגמנו ברור, פשיטה יחיד ורבים, הלכה כרבים, מה צריך להגיד שפה הלכה כרבים? מהו דתימה הרי, אנחנו יודעים תמיד שרבי יוסי נימוקו עמו, הוא תמיד מביא הסבר להלכה שלו, ולכן בדרך כלל פוסקים כמותו, כמה שמלן, שפה לא פוסקים כמותו. אומרת הגמרא, אבל מי אמר את זה? רב, נכון? רב סובר את זה. תפשוט מה שרב אומר שבחור אפשר שלושה אדיוטות שיתירו את המום, דאך כמייתא, שמה שאמרנו בהתחלה ששלושה מתירים, אם אין מומחה, שלושה יכולים להתיר את הבכור, משמי דשמואל יתמר. צריך להגיד שזה נאמר בשם שמואל, אמרנו שספק נאמר בשם רב, ספק נאמר בשם שמואל, זה שכשאין מומחה, שלושה יכולים להתיר במקומו. בוא נגיד שזה נאמר בשם שמואל, כי הרי רב אומר כבר מפורש שבכור אפשר להתיר על ידי שלושה אדיוטות. דאי משמי דרב, תרתי למה לי? אם רב אמר גם את ההלכה היא וגם את ההלכה הזאת, למה הוא צריך לחזור על אותה הלכה פעמיים? זאת אומרת, הגמרא לא חייב להיות שזה באמת נאמר בשם שמואל, ולרב באמת לא חזר על אותה הלכה פעמיים. הוא אמר הלכה אחת. חדה מכלל דחברתה יתמר. את הפעם השנייה שאמרנו בשמו, זה אחרי שהוא אמר פעם אחת הלכה, אז קישרו לבד את ההלכה השנייה. כי למעשה גם ההלכה שרב אומר שההלכה כמו דעת חכמים, ששלושה כאלה שהם לא מומחים יכולים להתיר את הבכור, וגם מה שאמרנו, ספק בשם רב, ספק בשם שמואל, שאם אין מומחה, אפשר כן להתיר את הבכור על ידי שלושה אדיוטות, הם מגיעים אחד מתוך השני. רב אמר אולי הלכה אחת מביניהם, והשני נלמד מתוך ההלכה השנייה. עד כאן השיעור על דף למדבר.